העיר רבתי עם עם מגיד המישרים הרב אליעזר יודקובסקי.
מי אני ומה אני? אינני ראוי לדבר לכזה ציבור חשוב, ובפרט בלילה כל כך חשוב. מה פתאום שאני אעמוד וידבר לפני קהל כל כך חשוב ונכבד? התשובה היא, רבותיי, היה אומר החופץ חיים במשל, אחד הגיע למקום וראה שיש שריפה בעיירה, בתים נשרפים, מפעלים נשרפים, אנשים בורחים. הוא שאל, מוריי ורבותיי, כזאת שריפה גדולה, למה אתם לא מחבים, למה אתם לא שופכים מים כדי לחבות את השריפה? אמרו לו האנשים, היה פה מלומד פלוני, ואמר שהיום אסור לשתות מים, רק מים מסוננים, מים לא מסוננים, יש בהם בקטריות. אין לנו מים מסוננים לחוות את השריפה. אמר להם, גבעד, יש פה הרי נער שלם באמצע. הנה נער מלא מים במרכז העיירה, למה אתם לא שופכים את המים? אמרו לו, כבר אמרנו לך. זה לא מים מסוננים, זה מים רגילים. אמר להם, אוי ורבוי סי, מתי מחפשים מים מסוננים כשהכל טוב? כשאתה יושב בבית, המזגן דולק, ויש מים כאלה ומים כאלה. אמר המלומד, תשתה מים מסוננים, תשתה מים בלי בקטריות. אבל אם יש שריפה בעיר, אם דולק בניינים, אם יש אש, ולא סתם אש, אש אדירה, בית המקדש נשרף, צריכים לכבות את השריפה, מכבים בכל מים, מביאים כל מגיד, מביאים כל דרשן, גם אם הוא לא משהו, גם אם הוא לא ברמה הכי גבוהה, אבל יש שריפה, כל מים מסננים. אמר החופץ חיים, כשיש שריפה, כל אחד שיכול ידבר, כל מי שיכול להגיד שיעורים, כל מי שיכול להגיד דרשות, שירוץ ויעשה את זה, יש שריפה. רבותיי, קדוש ברוך הוא כל יכול, ככל שהעולם מבין יותר כביכול, רואים מהו העוצמה של העולם, איזה גודל יקום. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, איזה עולם גדול. רק מה שאומרים היום, שהמרחק מאיתנו לכוכבים שנמצאים באזור שעוד אפשר למדוד אותם, זה מרחק של מאות ביליארדים של שנות אור. כלומר, כל שנייה של אור זה 300 אלף קילומטר, שתי שניות זה 600 אלף קילומטר, שלוש שניות זה 900. יש כוכבים מאיתנו, הם אומרים, שהם במרחק של מאות ביליארדים של שנות אור. שנת אור, תכפילו שנייה של אור, אמרנו 300 אלף, דקה של אור, שעה של אור, חודש של אור, שנה של אור. יש כוכבים שנמצאים במרחק של מאות ביליארדים של שנות אור, וכידוע על פי הזוהר זה רק עד הרקיע הראשון, כולל השמש שיכולה לבלוע את כדור הארץ כמה וכמה פעמים, כולל מיליארדי השמשות שהרבה יותר גדולות מהשמש שאנחנו מכירים. ואז מתחיל העובי של הרקיע, הרקיע הראשון, הוא כמו מכאן ועד לרקיע, עובי הרקיע כמוהו, בין הרקיע הראשון לשני עוד פעם כמוהו, ואז הרקיע השלישי ואז הרקיע הרביעי, שבעה רקיעים, שבעה הבדלים בין רקיע לרקיע, ועובי הרקיע כמוהו. ורק מעליהם אומרת הגמרא בחגיגה, מתחיל רגלי החיות, מושג של גודל רגלי החיות. אומרת הגמרא, קח את כל כדור הארץ, או את כל היקום מההתחלה ועד הרקיע השביעי שדיברנו עליו הרגע, רגלי החיות הם כמו מההתחלה ועד הסוף. ואחר כך מתחיל שוקי החיות, זה עוד פעם כמו מההתחלה ועד הסוף בחזקת כפולות, ואז שוקע חיות עוד פעם הכפלה של מההתחלה כולל הרגל כולל השוק, ואז גופי החיות עוד פעם בהכפלה, ואז ראשי החיות עוד פעם בהכפלה, ואז קרני החיות עוד פעם בהכפלה, ורק מעל זה מתחיל הרקיע ששם, משאר סוף שויאל, אם זה לא זה, גם הם בעצמם, המלאכים והשרפים והאופנים שנמצאים שם לא יודעים, איי כבויד, איי מקוים כבוידוי, איפה נמצא הקודש ברוך הוא, ורק מעל כל זה מתחיל העולמות האינסופיים, שאם בן אדם עושה עבירה, הוא מחריב בעולמות של הקודש ברוך הוא יותר ממה שהחריב טיטוס ונבוכד נצר ביחד. כי אם אותו רשע מרושע בקר רשים ששש מאות אלף תינוקות באכזריות בלתי ניתנת לשיעור. אבל בן אדם שעובר פעם אחת הלא יסוסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. גנב פעם אחת, אומרים לנו חזל, הראש הזה תחן כמח תחון. נבוכד נצר, טיטוס, היטלר, מח שמו וזכרו, הם תחנו כמח תחון, כי זה כבר נגזרה מלמעלה, אבל בן אדם שעושה עבירה, הוא מחריב בעולמות האינסופיים של הקודש ברוך הוא יותר, ממה שעשה כל הרשועים לעם ישראל, זהו דבר נורא, אבל הקודש ברוך הוא יצרן כזה גדול, ואנחנו יכולים לעמוד פה מאות שעות, ואולי יותר ממאות שעות, לדבר על כל דבר ודבר, מה זה עין, מה זה אוזן, מה זה לב, מה זה כליות, מה זה גרגיר חול, מה זה גרעין של תפוח, וכל דבר שבה יקום. והיצרן הגדול שבעשר מאמרות ברא את הכל, מה הקושי שלו לבנות את בית המקדוש, בשנייה נבנה כל בית המקדוש. ומי הוא הקדוש ברוך הוא, הרי כל כך אוהב אותנו, אבא רחום, הוא מחכה שיהיה את הרגע הנכון שהוא יוכל לבנות לנו את בית המקדוש. כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם, ומה תוקע ומה מעכב, הוא יכול ואנחנו רוצים והוא רוצה וכולם רוצים, אז מה מעכב בשידוך הנפלא הזה? תן לנו אבא לעבוד אותך בבית המקדש, והתשובה היא יש פה מעכבים. והערב הזה אנחנו יושבים על הרצפה רבו ישראל, כדי לחשוב מי הוא המעכב, מה הוא מעכב, כמו שהגמרא אומרת, שהגרד את העניסה, השכר של התענית זה הדילוי הבכי, השכר של התענית זה לעשות חשבון הנפש, איפה אנחנו, מה איתנו, מה יש לנו לתקן ומה יש לנו לשפר. העיר האבילה והחריבה והבזויה והשוממה, עומד בחור בישיבת אורל חונון בירושלים, הגיע שם דרשן רב דוד ברוורמן, הוא היה אמור לדבר בתשבו אחרי צהריים. אומר לו הבחור, בוא תראה איתי פה בחלון, יש שם חלון, רואים את כל רמות, רואים את רכס שועפאט, רואים את כל הצד הצפוני של ירושלים. אומר לו הבחור, איזה אבילה, איזה חריבה, איזה בזויה, איזה שוממה. מה קורה? אומר לו הבחור, תראה כמה, איזה עולם ענק היום. מאות ישיבות שהמילים בתורה מהבוקר עד הלילה בירושלים. אלפי ילדים הולכים כל יום ללמוד בתלמוד תורה, אומרים שמע ישראל. איזה עולם מופלא, כמה חסד יש היום בעם ישראל. הרב עוזר זכר צדיק וקדוש אמר לי, תראה קופת העיר. אני חושב שממות משה רבינו לא היה חסד בכזה היקף. אדם היה מביא לחם לשכן שלו, חלב לשכנים שלו, לאלמנה, ליתומים. אבל כאלה היקפים, אמר לי הרב אוזנר, שמעתי באוזניי, לא מאמין שהיה פעם כזה היקף של חסד. ארגון טויבו וברוכו שמביא מארצות הברית, כל חג 10-15 מיליון דולר לחלק לכל מיני משפחות בארץ ישראל. הנותנים לא יודעים למי הם נותנים, המקבלים לא יודעים ממי הם מקבלים. איזה עם יפה, מספר לי אברך, ניגש אליו מישהו ואומר לו, תעלה למשפחה פלונית, תן להם מעטפה עם סכום מכובד מאוד, אל תגיד להם ממי קיבלת. האם דבר כזה היה קורה אצל איזה אומה, אצל איזה לשון, בלי שום אינטרסים, בלי שום סיבה, אנשים אוהבים אחד את השני, דואגים אחד לשני, יושב לו יהודי, ומקים דבר שנקרא כל הלשון, מיליוני שיעורים, כמה אנשים בלילה הזה שומעים דרך כל הלשון, דרך כל מיני שיעורים בכל מיני מקומות, איזה שסים, איזה רמב"מים, שוטנשטי, מטיבטה, כל עם ישראל עובד קשה, כולם מנסים, אז איזה אבילה, אז איזה חריבה, אז איזה שוממה, הכל תוסס, הכל עובד, הכל טוב, מצוות, מעשים טובים מתגלגלים בכל פינה ובכל מקום. אתה נכנס לפונוביץ' בשתיים בלילה, אתה רואה מאות בחורים יושבים ולומדים באסמודה. אתה נכנס לבתי כנסת בכל שכונה, אתה רואה אנשים לומדים תורה. אתה נכנס לבתי כנסת להתפלל, אתה רואה אנשים בשיא הרצינות, מתחתים לפני עיקונה, מבקשים, מתחננים, כל צרה שקורית בעם ישראל, ישר 20,000 שיר השירים, 30,000 קבלת שבת, איזה עם יפה, איזה עם גדול, ריבונו של עולם, למה, למה? מה עוד לא טוב, שאל אותו בחור, את המגיד רב דוד ברוורמן, מה לא טוב, איזה אבילה, איזה חריבה, איזה שוממה, מה שומם פה? אמר לו המגיד, תשמע, היה אחד שהתחתן, חתן משהו משהו, והקלה כלילת המעלות, שתי משפחות מכובדות, איזה הכנות לחתונה, איזה ריגושים, איזה התלהבות, איזה הכנות, לקחו אולם יפה יפה, כתר הרימון, אם הוסיפו שם את כל הוילונות, ואת כל היופי ששייך, וכולם באו לחתונה, לפני החתונה כבר היה את ה, יש כזה היום שאוכלים קודם, כבר הציבור ישב ואכל, והחתן לא מגיע, 8:30 הוא לא מגיע, 9 הוא לא מגיע, 9:30 הוא לא מגיע, 10 הוא לא מגיע, והקהל מתחיל להסתכל על השעונים, ולא נעים, ואבא של החתן רץ מכיוון לכיוון, חיוור לגמרי, וב-10:15 הוא עולה למיקרופון, ואומר מוריי ורבותיי, אני חייב להתנצל, אינני יודע מה החתן ראה חיסרון בקלה, לא יודע מה היה חסר לו כזאת כלילת המעלות, כל המעלות, מידות טובות, יושר, הכל, למה הוא ברח אינני יודע, אבל רבותיי, הוא עלה על המטוס ונעלם, אוי, החתן נעלם, האבא פרץ בבכי, האמא של הקלה פרצה בבכי, הקלה פרצה בבכי, כולם בוכים, אבל אחד מהאנשים שם אומר, רבותיי, למה אתם בוכים? בואו, יש אוכל, יש תזמורת 16 נגנים, יש מצלמות, יש מסריטה, יש פויקר, יש זמרים, הכל מוכן, למה לבזבז את הערב הזה? בואו נרקוד, בואו נשיר, בואו נאכל, בואו נזמר. אז החתן לא נמצא, מה אכפת לכם? העיקר תהיה חתונה. נהנה ונרקוד ונשיר ונשמח. החתן לא נמצא, החתן איננו. אמר לו המגיד, נכון, יש כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה עירה, כל כך הרבה עירת שמיים, כמה אנשים מחפשים עוד בעבודת השם, זה קונה ציציות מהודרות, וזאת עובדת במקום עבודה, שכל יום זה התמודדות, הכל צועק שמה פרוסט, הכל צועק שמה ללכת אחורה, והיא נאבקת, והיא ממשיכה נגד כל המצב, כמה משתדלים, אבל החתן איננו, החתן לא פה, החתונה במלואה, הכל נכון, כל מה שאמרנו, אבל אין חתן, החתן לא פה, מה שהיה חתונה. החתן זה מלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא, בית המקדוש, אין לנו בית המקדוש, מה אתה רוקד? מה אתה שמח? מה יש לך ליהנות? העיקר חסר מן הספר. איך יכול להיות שהעיקר חסר מן הספר? רבותיי, אני לא ראוי ולא נכון, כמו שאמרתי בהתחלה, להגיד למישהו מוסר. אבל אם אני אעמוד בבית וידבר לעצמי, יגידו, אבא ישתגע, הוא מדבר לעצמו, אז כביכול שאני מדבר לכם, רבו ישי הציבור. ננסה להבין למה החתן ברח, למה הוא לא איתנו. וכמו שאמרנו בהקדמה, כל כך קל לו בשנייה להוריד את בית המקדש, למה הוא לא מוריד לנו את בית המקדש? רבותיי, היה אומר רובן קרלינשטיין, אלפים אלפים נוסעים לירושלים מכל הארץ לראות את הכותל המערבי בחורבנו, להרגיש חורבן, להרגיש אין בית המקדש. אבל היה אומר רובן, אולי תיסו לדיזנגוף, תראו מה קורה שם, איזה חורבן. נכדות של אברום אבינו, נכדות של מוישה רבינו, נכדות של כל גדולי האומה, איך הם מסתובבות באיזה לבוש. נכדים של עם ישראל, נכדים של גדולי הדור מדור קודם, עם ישראל, איך מצטובבים בחורים כאלה? זה לא יודע אפילו מה זה שמה ישראל. מיליון ילדים הולכים כל יום לבתי הספר ולא יודעים אפילו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. איך אפשר להגיע לכזה דרגת טמטום? אתה רואה עולם כל כך יפה, אתה רואה בריאה שלא יכול להיות שהיא נוצרה מאליו, ומצליחים לטמטם דור שלם ולומר לו העולם נוצר מלבד. הרי אם אדם רואה אפילו שמשה קטנה, יעלום קטן שעומד באיזה מקום, ויגיד מישהו הגיע לפה לבד, יגידו לו שויטה שבוי לו, אחד יגישו לו כוס מים קרים, הוא יגיד, מי הביא את המים? יגידו לו, זה הגיע מלבד, הרי ישפזו את כל מי שחושב ככה. איך מסתובבים פה אנשים שאמורים להיות נורמליים, אנשים שהיה להם סבא בעיראק, סבא בתימן, סבא בפוילין, המילי תורה, ירי שמיים, ופתאום הם מסתובבים פה בכזאת בורות. מבטרים על העולם הבא, גנבו להם את האוילומה הזה, אין להם אוילומה הזה, איזה אסון. איך מישהו אמר פעם היו אומרים, מה זה פה הבלגן, מה זה תחנה המרכזית? היום אומרים, מה זה פה בית משפט לענייני משפחה? כל אלה שמטיפים לכבוד האישה, לחשיבות האישה, 90% מהם הם עם 4 עורכי דינים כדי להילחם באשתו, לעשות לה את הכי רע שהוא יכול, לא לתת לה מזונות, לא לתת לה כלום, בית משפט לענייני משפחה. 60% מהילדים בבתי ספר הממלכתיים היום הם חד הורים. אין אוי לו מה זה, אני כבר לא מדבר על אוי לו מה, ואנחנו מדברים אוי לו מה זה גם כן אין. לקחו להם את הכל, אין רוגע, אין שלווה, אין שמחה, איש את רעהו חיים בלעו, לא מכבדים אחד את השני, לא יכולים לתת אמון אחד בשני, מי מדבר עלו אלומה, וגם כן לא, נצח נצחים יפסדו את הכל. ואתה רואה ילדים של הקדוש ברוך הוא מסתובבים ככה בעולם העצוב שלו, אז נכון, איפה החתן? החתן ברח. אתה יוצא לרחוב השומר, ואתה רואה פרחחים מסתובבים, כמה כאב, כמה צער יש מאחורי כל ילד כזה. אולי אתה היית יכול קצת להציל, אם כשהוא היה בן 6 מתפלל יפה בבית כנסת, היית נותן לו שקל, איך תקנה לך ממתק? אם כשהוא למד בן 8 ובסמדרש, היית מוציא 10 שקלים ואומר לו, לך תקנה לך עוגה, ראיתי אותך לומד. אם היית מרים טלפון לאבא שלו, לאמא, להגיד, ראיתי את הילד שלכם לומד תורה, כמה זה עשה לי טוב. סיפר מישהו ישב ברמת גן, ברחוב יונה, פינת הרואה. מי שלא מכיר את רחוב יונה, צד אחד שלו רמת גן, צד אחד שלו בני ברק, שנפלו הטילים מעל בני ברק, סדאם חוסיין, ומרן שר התורה רב חיים קניאבסקי עוד היה חי, אז באותו זמן הוא אמר לא יפלו טילים ולא יהיה פיגועים בבני ברק, כל עוד שלא יהיו מעליות, וכל עוד שלא יהיה חילול שבת. לא היה כלום, ראינו מה קרה באותו שבוע שהוא נפטר, והטיל עבר, מהטילים עברו מעל בני ברק, אבל הראשון שפגע זה היה ברחוב יונה בצד של רמת גן. סיפר לי אברך, הוא למד שם, הרואה פינת יונה, יש שם בית כנסת קטן של הרב ליפשיץ, זיכרונו לברכה, הרב שולמבר ליפשיץ, שהוא היה רב ברמת גן, מנהל יד לאחים. הוא פותח את הדלת בשתיים בלילה, והוא רואה בחור לומד, בחור מנגן את המתיקות של התירה, הבאה ורובה. אמר לו רב שולמבר, הסתובבתי בכל רמת גן, ראיתי מגדלים, ראיתי בניינים, ראיתי מזרקות מים, ולא ידעתי איך הם עומדים ועל מה הם עומדים. אבל כשראיתי אותך לומד, כמה כוח זה נתן לי. אומר לו רב שולמבר, הבנתי למה הבניינים ברמת גן עומדים. הבחור הזה כתב לאשתו של רב שולמבר בשיבה. המשפט הזה שינה לי את כל החיים, נתן לי כוח ועוצמות אדירות. מה הוא אמר? משפט אחד, משפט אחד של חיזוק. כמה אנחנו יכולים בדרך מהבית לבית כנסת לפגוש כל כך הרבה אנשים ולחזק אותם. אישה נמצאת בעבודה, ובפרט היום המלחמות הנוראיות, פתאום היא משנה לבוש, פתאום ההשקפה מתבלבלת, פתאום עוד בית נהרס וילדים סובלים. אם הייתה חברה שקובעת איתה ללמוד כל יום פלא יועץ כמה דקות, שלוש דקות של חיזוק, שלוש דקות של אמונה, מפרגנת לה על הדברים הטובים שהיא עשתה, מחזקת אותה על העמידה שלה איתנה, אולי היינו יכולים להציל. מוריי ורבותיי, אם אנחנו מסתכלים סביבנו, היה אומר רב ישראל אלי ויינטרוב, אין לנו היום נביאים, הרי בכל ההיסטוריה, כל פעם שעבדו עבודה זרה והתחברו עם הגוי, מיד הגיעה פורענות נוראית, אינקוויזיציה, כל התנך מלא, שכל פעם ששרו מעל השם, והתחבקו עם הגוי, שילמו את המחיר, גרמניה ארורה מאחורינו. אם מישהו היה אומר, עוד שבועיים יהיה שואה, עוד שנתיים יהיה שואה, הגרמנים המתורבתים יהרגו אנשים באכזריות של פירי אדם, היו אומרים לו, אתה שויטה, אין דבר כזה. אבל כל עם ישראל רץ לבגרות, כל עם ישראל רץ לראות למרכזי ההייטק, כל עם ישראל רצה להיות, תהיה יהודי בלב, אבל בחוץ תראה כמו גוי, תתנהג כמו גוי, תאהב את האוניברסיטאות, תרוץ אחרי התואר. כמה מודעות יש לנו בכל עיתון חרדי, בוא ללמוד מקצוע, עוד מקצוע מילא, תהיה עם קריירה, אתה תהיה עם קריירה, זה קריירה, קריירה זה תוירה, קריירה זה אמא שמגדלת את הילדים, קריירה זה אדם שעובד את השם. והנה כל הזמן מדברים איתנו על קריירות אחרות, דברים אחרים, איזה מין קריירות. ואותם אנשים בגרמניה שחשבו שקריירה זה העיקר, מה קרה תקופה קצרה אחר כך? אותם אלה שהם רצו אחריהם לאוניברסיטאות לקבל אישור שהם יודעים לנגן בכינור, שהם יודעים לצייר, הם אלה שהפכו להיות חיית אדם. אומר רב ישראל אלי ויינטרוב, אין לנו היום נביאים, אין לנו היום מי שיאמר לנו, אבל אם איראן אומרת, עשרות אלפי טילים מכוונים לישראל, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך איראן, זה לא איראן, זה השר של איראן שאומר, חבר'ה תתעוררו. אם סוריה מרמזת, אנחנו חושבים קצת אחרת. ומי שמדמיין לו באיזה דמיון שצהל יעמוד, צהל חזק, חל מתוי וחזייס או חלום טוב ראית, ודאי שאנחנו מצפים, ודאי שצריך השתדלות, אבל מוריי ורבותיי, היה פה מלחמת ששת הימים, הם ברחו הערבים סביבנו, ברחו כמו ילדים קטנים מחוויות של נפט מתגלגלות בהר, אבל אז היה מדבקות אני זוכר ישראל בטח בצהל, צהל הכל יכול, חשבנו שאנחנו יכולים, ואז הגיעה מלחמת יום כיפור. יותר מ-3,000 משפחות נרסו, אנשים מתו, יותר מ-10,000 נפצעו. מי שחושב שזה בגלל שגולדה מאיר רצתה לרוץ, והיא פחדה שהם ידעו שיש חשש מלחמה, אז לא יבחרו בה, הוא טועה. אין טעויות, הקודש ברוך הוא כיוון את הכל. מול הבית שלי הייתה גרה אלמנה, שבעלה נהרג בששת הימים, איזה כיף, איזה צער כל רגע, מעל 3,000, התשובה אם אתה סומך על צהל, אז הנה כך צהל הכל יכול, אבל לפני מלחמת ששת הימים, כל קיבוץ ניק בלי כיפה, עמד בתחנה אמר תהילים, כל הנשים התלבשו בצניעות, כולם התחזקו, ואז קיבלנו סייעתא דשמיא. אז מי שחושב שאדון לפיד או אדון בנט או אדון נתניהו הם אלה שיצילו אותנו ממיליארד 300 מיליון ערבים שנמצאים סביבנו, והמודיעני שלהם, כל בוקר הם אומרים, את מחל יהודה לוואי ואני אצליח להרוג יהודי, ומסביבנו כל כך הרבה רוע, וכל הצבועים שכאילו אוהבים אותנו, אנחנו לא מתבלבלים, רואים אותם כל פעם מחדש, אי סוף סוין אלי ינקף, מה כן יכול להציל אותנו? תוירה, עירס שמיים, מידות טובות, לוותר לשני, לסלוח לשני, לאהוב אחד את השני, אין לנו דרך אחרת, ואז יחפר על עמו ישראל, אבל אם יש רמזים שהמצב מסוכן, זה אומר לכל אחד להתחזק ולהתעלות ולהיות יותר חזק. רבותיי, אולי לפני בין הזמנים, כמה אנחנו צריכים לחשוב לאן יוצאים. רב חצק לוינשטיין המשגיח של פונביץ' שהיה, כשרוצים להגיד מישהו של סמל האמונה, זה רב חצק לוינשטיין, סמל העירת שמיים זה רב חצק לוינשטיין, אבל כשהוא היה צריך פעם לנסוע לתל אביב לסדר את הדרכון, הוא ביקש כמה ימים קודם להתכונן ללמוד מוסר ולהתפלל לקודש ברוך הוא. וכשהוא נסע לתל אביב נסו עם רכב עם וילונות, והוא יצא ישר לקונסוליה, וכשהוא חזר הוא אמר, עכשיו חודשיים אני צריך להטעין את הבטריות חזרה למצב שהייתי קודם. מה נגיד אנחנו ברגע אחד יוצאים בלי מחשבה? אמר לי מישהו שהוא ירי שמיים מרבים, הלוואי והזכה להיות כמוהו. הוא אדם באמת שיודע שיש הקודש ברוך הוא בעולם, לא ב-99.9 אלא ב-100%. הוא יודע שיש דין וחשבון על כל פרט, אבל הוא אמר לי, כשאני יושב עם חילונים שעה או שעתיים, פתאום אני מרגיש קירור, אני צריך עוד פעם לחמם את עצמנו. אבל מה תגיד בת שאומנם למדה בסמינר, למדה בתיכון, קיבלה הרבה עירת שמיים, אבל פתאום 8, 9, 10 שעות, היא נמצאת באווירה אחרת. כמה אותם אלה שיצאו באמת כדי שהבעלים יוכלו לשבת וללמוד, צריכות להיות ביחד, לחזק אחת את השנייה, איך אמר אמא אחת קרא לילדים שלה, ואמרה להם תראו, החזיקה קנה ביד, ואמרה לאחד הילדים בוא תשבור את הקנה, הוא בא ברגע אחד הוא שבר את הקנה, החזיקה שתיים הוא ניסה עוד פעם, גם נשבר, 3, נשבר, החזיקה 10 קנים ואמרה עכשיו ילדים בואו תנסו לשבור, אף ילד לא הצליח לשבור את הקנים, אמרה להם האמא, בניי היקרים, אם תהיו ביחד, אף אחד לא יכול עליכם. אנחנו החרדים לדבר השם. בואו נהיה ביחד, נחזק אחד את השני, נחפש אחד בשני מעלות, אף אחד לא יוכל עלינו. איש את רעהו יאמר חזק, להיות ביחד זה אומר, לדאוג לגשמיות של השני, לדאוג לרוחניות של השני, לשמוח בשמחת השני. היה יהודי אחד, ראש ישיבה גדול בארצות הברית, שסבל מאסטמה, והיה בכל שיעור הוא היה יוצא רבע שעה באמצע השיעור לתפוס אוויר עם המשף, קושי נורא, פעם אחת הוא יצא, אחרי דקה הוא חזר, שאלו אותו, ילמדנו רבינו אחרי השיעור, שאל אותו אחד התלמידים, ראש ישיבה, מה קרה, איך הפעם קיבלת אוויר בשנייה אחת? אמר לו, ראיתי שם איזה אברך, שסוף סוף השכינים נתנו לו רשות לבנות, והוא בונה שתי חדרים ועוד סוכה. אה, תפסתי אוויר בשנייה אחת, ה-800 פיצולים, הברידים של הריאה, בשנייה אחת נפתחו, כי תפסתי אוויר בשמחה, הנה אברך בונה. היה יהודי אחד שהגיע לגור בבניין, רחמנא ליצלן ניגש אליו אחד השכינים, ואמר לו, תיזהר לו לחתום אישור בנייה, השכן למעלה חסר לו עוד חתימה אחת ויש לו 80% והוא בונה. עוד החבילות מובלות לתוך הבית, הוא עלה לקומה השלישית, דפק בבית של אותו יהודי, 12 ילדים ערב פסח, מזיזים את שק הבצלים, מזיזים את אבניות הביצים, את החומץ, השכן החדש מתעקש להיכנס לסלון, הוא נכנס לסלון ורואה בית עם 12 ילדים, והוא שואל את הבעל הבית, למה אתה לא מתרחב, למה אתה לא בונה? אומר לו השכן, אומר לו האברך הזה, לא שנורא, לא רוצה לדבר, אמר לו, תביא מהר את הדף, חתם לו, לך תבנה לבריאות. כשהוא יורד, אשתו שואלת אותו, מה חיפשת צרות? באנו פה לגור בשביל הריב עם השכנים. מה התערבת? מה הכנסת את הראש שלך במחלוקת? אמר לה אשתי היקרה, זה מאוד יפה שהנכדים מביאים את האוהל אברהם עם 4 כניסות לבית. זה מאוד יפה שאנחנו מארחים בליל שבת אורחים, זה גבלדיק, זה נעים, זה טוב, זה נחמד. אבל מה אני אעשה אם שאלו אותי, וכמה אנשים ישנו אצלך בבית, מה אני אספר? לא רציתי, לא יכלתי, לא נעים. למה לא פתחת הקדש, מקום שאנשים שאין להם איפה לישון יבואו לישון? אני אתחיל להגיד, לא ידעתי להקים עמותה ולא היה לי כסף. ישאלו אותי, אבל למה לא חתמת לשכן? אם היית חותם לו, עוד 100 שנה יושנים שם הנכדים שלו והנינים שלו, אתה מארח נצח נצחים עד אינסוף, אז בשביל איזה שכן שיעשה לי פרצוף, בשבילו אני אעשה בעיה. אנשים חולמים שהם הולכים לגור פה 200 שנה, 2,000 שנה, והם עומדים, הם קנו דירה, צד אחד הם חלמו שיהיה פתוח עד הים, ואם יבנו להם באמצע בית כנסת, או דירות, או מישהו ינה בדרך עד הים, הם יגשו לבית המשפט, רחמון הליצלן, או יתחיל בבית הדין, ואז הוא יגיד, נראה לי שהמזכיר קיבל שוחד, ואחרי שבועיים הוא יגיד, גם הרבנים קיבלו שוחד, כל החינוך שהוא נתן בבית, שהרבנים מעל הכל, שהרבנים לא נוטלים שוחד, הכל הוא הרס, כי מישהו בנה לו מול אף, ונדמה לו, הוא הולך לחיות פה נצח נצחי. במקום לפרגן, במקום לשמוח, בוא תבנה, מה חסר לך, בוא אני אעזור לך. הרי ברור לכל אחד מאיתנו שאם אדם שותה כוס קוקה קולה הוא נהנה מזה חלקיק שנייה, אבל אחר כך יש לו, יכול לסבול מסוכר ומי אני יודע מה, קלוסטרול וכל מיני צרות. אבל את אותה קוס קוקה קולה אם הוא נתן למישהו אחר, אבל לא סתם קוס קוקה קולה, קר ברד ביום קיץ חם, זה מאיר נצח נצחים אחרי שהנשמה עולה למעלה וכולם עולים למעלה בסוף, והמצווה הזאת מאירה יותר מהשמש, יותר מהירח, אין סוף נצח נצחים, חיבוק מבוירו אילום, בורא כל העולמות, נשיקה וחיבוק ממנו, שהתענוג הזה הוא יותר גדול, חזל מגדירים אותו מכל התענוגים, שנהנו כל האנשים מבריאת העולם ועד היום הזה. קח את כל התענוגים יחד, שים אותם בערימה אחת, ענה אחת בעולם האמת היא יותר. ועכשיו כל אחד ישאל את עצמו, מהרגע שהוא קם בבוקר, איך אמר רב חיים מוולוז'ין, תגיד מיד אני מקבל על עצמי עול תוירה ועול חסד, כמה ביום הוא עסוק באיכסה של עצמו, בקולה של עצמו, בבית שלו, במשכנתה שלו, בפנסיה שלו, בילדים שלו, בפרטים שלו, בכובע שלו, בחליפה שלו, במשקפיים שלו. וכמה הוא באמת עסוק ביאנקל שבקשי אלווה, כמה הוא עסוק במוישה שהולך לו קשה עם הבן שלו, וכמה הוא עסוק לעזור לאיזה בת סמינר שרחמון אליצלן לא התקבלה, כמה הוא עסוק לעזור לפלוי נישון הבן שלו לא התקבל לישיבה. זהו נצח נצוחים, וזהו משהו זמני, כמה הלב לא מחובר עם המוח. בוריי ורבותיי, כמה נקודות מה חסר לנו בבית המקדוש. הדבר הראשון, כתוב בחומש בראשית, שהאדמה אמרה, עץ אוי ספרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, ואילו יוסטוס אוקיין, אומר רש"י, וכתוב גם מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. מה זה ניטל טעם הפירות? אין לנו אבטיח שלנו, אין לנו גויאבות שלנו, אין לנו מנדרינות שלנו, מה זה ניטל טעם הפירות? זה נכון שהפירות של ארץ ישראל יש להם טעם אפילו היום אחרי החורבן, הרבה יותר עסיסים מכל העולם, המלפפונים שלנו הרבה יותר, אבל מה קשור בית המקדש לטעם הפירות? ומה זה הסיפור של האדמה שרצתה שהעץ לא יהיה לו טעם של הפרי? מוריי ורבותיי, אומר רב מוישה שפירא זכר צדיק וקדוש לברכה, העץ זה אילו מה זה כי אדם עץ השדה, הפירות זה הפירות בעולם הבא, היום היצר אורי משלם מזומן, כל דבר עבירה שבן אדם עושה, רחמנא ליצלן, הוא נכנס לאיזה מחשב שיפיל אותו נצח נצחים, לא יהיה לו אחר כך טעם בטויספס, לא יהיה לו טעם ברמב״ם, לא יהיה לו טעם בקידוש, לא יהיה לו טעם בתפילה, לא יהיה לו טעם בלחנך את הילדים, לא יהיה לו טעם בכלום, אבל הוא נופל פנימה ואין מי שיוציא אותו. אבל היצר הורה משלם מזומן, הוא שותה אלכוהול לרוויה, אבל עוד 40 שנה אין לך כבד, הוא אוכל בלי סוף וכולי, היצר הורה תמיד נותן הכל מזומן, היצר טוב מבטיח את הפירות אחר כך. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני שקלקלה את האדמה, וזה מה שיהיה לנו לעתיד לבוא כשיבנה את המקדש, טעם העץ, גם האוי לו מה זה יהיה גשמק. הגשמק שזכינו לשמוע פעם את רב מוישה דויטש בכולל חזוני שלומד גמרא, באיזה מתיקות, באיזה אהבה, זה דבר שיחזור לנו בחזרה ביחד. כשיבנה בית המקדוש, היה אומר מורי ורבי הרב שטיינמן, כתוב ש2,700 עבדים ירוצו רק אחרי מצוות ציצית שהוא עשה. שאל הרב שטיינמן, מה צריך 2,700 עבדים אחריו? אמר מורנו ראש הישיבה זכר צדיק וקודש לברוכה, הוא לא צריך עבדים, אבל יהיה 2,700 סינים שירגישו שבזכות הציצית הם חיים, והוא ירגיש שהוא מחיה אותם. היום יושב לו רבי חנינא בקרן זווית, בעליית הגג, ולומד רמב״ם ולומד קצויס, כמו 70,000 אברכים שלומדים היום במסירות נפש בארץ ישראל. ויושב לו איזה אחד ואומר, מה יענו לון רבונו? אומר מישהו, מה מועיל אברכי הכולל? לדידם שונו הם לומדים לעצמם, לדידום טונו הם לומדים לעצמם, מה הם מועילים לחברה? אין להם עתיד. אחד שאומר את זה פעם אחת, איש אחד שאומר את זה, או אישה שאומרת את זה, באותו רגע היין שלו נהיה נסך, הוא אפיקורס אמיתי, אין לו חלק לעולם הבא. אתה לא לומד, אתה לא יכול ללמוד, אבל לפחות רוץ ללמוד בערב. הייתי באמריקה, ראיתי שם 190 קבוצות, של אנשים שעובדים קשה מ-5 בבוקר, 6 בבוקר עד 6 בערב, עובדים נורא והיום, אבל בערב הם באים ללמוד, ולא סתם שומעים שיעור, שומעים וחוזרים ועוד פעם חוזרים ועוד פעם חוזרים, לא יאומן כי יסופר. אם זה באמריקה, למה בארץ ישראל לא? איפה הנשים הצדקניות שזוכות לשבת בכתר עם הקדוש ברוך הוא, בתנאי שיש להם חלק בתורה? חלק בתורה זה נקרא לקחת את המטטה, לקחת את המקל שפונג'ה ולהגיד, בעלי אני לוקח את עצמי להשקיף את הילדים, לטפל בהם, לא נלך לטייל, לא, אני יודע מה, לא הזכרה ולא לוויה, לא חתונה ולא בר מצווה, אפשר את הכל להספיק במהירות, אבל אתה רוץ לקבוע עיתים לתורה, זה כל החיים שלי. ואם היא תעשה את זה בכל הכוח, אז מה מצפה לה בעתיד? איזה בנים מצפים לה? אישה נאבקת איך ללבוש את הבגדים, היא עובדת, אני יודע איפה, בבסר 2, בסר 4, בסר 5, ויש שם ניסיונות נוראים, למה חרבה ירושלים, יען הלכו בקומה זקופה, נטויות גרון, הם גרמו לחורבן. אם את מרגישה שבגלל הבוס, בגלל האווירה את מתחילה לשנות, קוצו של יוד בלבוש, סימן שאת במדרון, תעצרי מיד, תתחזקי, תתחילי ללמוד מוסר, תעבדי על עצמך, הסימן החיצוני מראה שאת בדרך הלא נכונה. אז זו יר מלא, שאישה שלא לבושה כמו שצריך, לא מכסה את השיער כמו שצריך, היא לא לבושה כמו שצריך, אין לה אחר כך נחת מהילדים, וגם בעלה עושה לה צרות. אז נגיד שאת קשה לך, אבל תחשבי משתלם, אוי לא מה זה, מה את מפסידה לעומת מה מרוויחה, טיפת צומי, ציפת להיות בסטייל, איך קוראים לזה היום, האסון הכי גדול של הדור, זה קלאסי, אני אברך קלאסי, אני בחור ישיבה קלאסי, אני אשת אברך קלאסי, אני אישה עובדת קלאסית, מה זה קלאסי? כולם הולכים ללמוד כל מיני קורסים כדי להתמקצע בכל מיני, צא מהקופסה, תלמד את המקצוע הזה, צא מהקופסה, תהיה ככה, תמקצע את עצמך, תהיה הרבה יותר מכולם. ופתאום בעבודת השם אני קלאסי, סטופ, מספיק לי, לא רוצה התמחות, לא רוצה לצאת מהקופסה, לא רוצה שאיפות, לא רוצה להגיע לשום דבר, קלאסי, אין קלאסי, קלאסי זה אומר פשטות, מצומצם, פנאט, לא רוצה להתרחב, עובד השם לא יכול להיות פנאט, הוא חייב לרצות להתרומם, לדעת פירוש בתפילה, ללמוד טוב רמב״ם, להרים את הבית גבוה, שיהיה שמחה בבית, שיהיה אושר בבית, שבאמת ידע לעשות מה שצריך, אין קלאסי, כל אחד מאיתנו לא קלאסי. רבותיי, עוד לא נגענו בעוד הרבה דברים, למשל, מה זה עבירה ומה זה אבון, שבבית המקדש יהיה לנו כפרת אבונות. מוריי ורבותיי, היה מגיד גדול, מגיד ענק, בירושלים, בתל אביב, כשעוד היו שם חרדים, והוא היה בבית הכנסת אלנבי כל מוצאי תשעה באב, הוא היה מדבר, הוא היה עולה למעלה, מאוד שמעו אותו, הוא עלה לבימה, קראו לו רבי יומי שיקרוביצקי, אקרים כמגיד, והוא אמר מוריי ורבותיי, הלכתי בתל אביב, פגשתי ילד קטן, סרוליק, בוכה, שאלתי אותו איך קוראים לך, הוא אמר לי, סרוליק, ישראל. שאלתי אותו, סרוליק, למה אתה בוכה? אמר לי, סרוליק, אני לא יודע איפה אנחנו גרים. נתתי לו יד, ועזרתי לו ללכת הביתה. הגענו לרחוב יהודה הלוי, שאלתי אותו, פה אתם גרים? אומר לי, רב יהודה הלוי, המשורר הגדול, יום שבתון אין לשכוח, זכרו כריח הניחוח, ונוסעים פה מכוניות בשבת, פה אנחנו לא מסוגלים לגור. הלכתי איתו לאבן גבירול, שהוא חיבר את החיבור, חזה קרייתי כמליון, קו 4, קו 5 עובר שם, אנחנו לא יכולים לחיות פה. לקחתי אותו לחוב יהודה המכבי, אולי פה, אמר כמה חנויות בלי כשרות, כמה מקומות, היום גם בבני ברק כבר יש לנו רחמנא ליצלן, חנויות בלי כשרות מסודרת, על מי סומכים, מי יודע מי קנה את זה, כמה ניסיונות עומד המוכר, למה הוא לא מכניס כשרות כמו שצריך, למה הוא מעמיד את עצמו בניסיונות, ביהודה המכבי אנחנו לא גרים. לקחתי אותו ליד תיאטרון הבימה, הוא אומר לי, אנשים שהרעיבו אנשים בתל אביב, ואמרו, העיקר התרבות, טוב לנו פרה אחת באל חרוד, תרבות אחת קטנה מכל יהדות הונגריה, 1.5 מיליון יהודים יכלו לבדות אותה מהנאצים, אבל העדיפו תיאטרון הבימה, העדיפו תרבות שאיננה תרבות. איך אמר, אז הם אמרו, טוב למות בעד ארצנו, באדון אביב גפן שבשעי מרכב ואמר, טוב למות בעד עצמנו. בשום דור אף אחד לא חלם שיבוא מישהו יהודי ויגיד כזה משפט, ועוד רחמנה ליצלן יכתוב את זה על בשרו. אמר לו, אולי אתם גרים ברחוב טרומפלדור. אמר לו, מה פתאום, הוא סכסך בין הצרפתים לאנגלים, גרם לשפיכות דמים, מה פתאום? אולי אתם גרים ברחוב הברזל. אמר לו, מה פתאום, אמא שלי עקרת בית, אמא שלי מחנכת הילדים, היא מורה בסמינר, היא לא הולכת לרחוב הברזל, אבא שלי לא יורד כל רבע שעה לאכול בפרסריי ברחוב הברזל. אולי ברחוב גורדון. אמר לו, מה פתאום, זה שעשה שעבודה באדמה היא הכל, זה שעשה, מה פתאום, אנחנו לא שם. אולי ברחוב אחד העם, שאלתי אותו, רוליק, אולי אתה גר באחד העם. חס ושלום, זה שעשה במקום השבת נחפש יום אחר, זה שהקים את האוניברסיטה העברית והחופץ חיים אמר, זה יום החורבן, שיקימו פה דור שיחפש דרכים אחרות. מוריי ורבותיי, ילד בכה, ואז הוא שאל אותו, ילד, ילד, אז מה אתה מחפש? באיזה רחוב אתה גר? אמר לו, אני מחפש את שכונת גאולה, את הגאולה האמיתית. לא חיכינו 2000 שנה בשביל בן גוריון, לא חיכינו 2000 שנה לגולדה מאיר, לא חיכינו 2000 שנה לביבי נתניהו, לא לבנט ולא לאף אחד. חיכינו ל... ימים שיבואו, שנרוץ אחרי עבודת השם, שנחפש להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, שהשאיפות שלנו 3 פעמים בשנה נרוץ לבית המקדש, למלות בטריות ולקבל, לראות כהנים רצים בעבודתם, לוויים ושירם וזמרם, גם אנחנו נרוץ לעבודת השם. ייתן הקדוש ברוך הוא שקודם כל נעשה את הבית שלנו בית המקדש מעט, עם אווירה של תורה, את בית הכנסת שלנו בית הכנסת של תורה, של בית מקדוש מעט, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה ובימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב אליעזר יודקובסקי.